במדרש רבה, פרשת בהר. השיעור הללו נשמת אבנר יחיאל בן רחל, משה בן חתון, יעקב בן חנה, יעקב חיים בן חנה. הללו נשמת רבקה בת מרים, סבתא של נתנאל יחזקאל, חמותו של הרצל יחזקאל נפטרה. כן, לפני מים. אתמול. אתמול בערב.
מי?
חמותו של? הרצל יחזקאל.
באמת?
נפטרה? כן. אז היה ניתוח.
כן, ברגל.
לא שרדה אותו.
אז היא נפטרה מתי?
אתמול. אתמול הייתה הלוויה, זה עכשיו בשבעה. יושבים בשבעה בבית וגן. שיעור עלינו נשמתה. טוב, אנחנו נמצאים. יש איזה מדרש שלא למדנו שנה שעברה, אבל החלטתי לדלג עליו, כי הוא ארוך מדי לשיעור. מדרש נפלא, אבל ארוך. אנחנו מדלגים לפרשה למדה לסימן א', ומצטער גם שאין צילומים. ל"ג בעומר הוציא אותנו מהישיבה, אז לא היינו בישיבה. אז עכשיו תורה שבעל פה. טוב, המדרש עוסק בפסוק "כי אמוך אחיך ומת ידו עמך". באמת התחלת הפרשה, בטח... בכבוד. תרגל לנו איזה משהו.
אני ארגל לכם, יש לי בבית שתי מדפסות שבאמת אין להם מה לשימוש.
לא מדפסות, צריך מכונת צילום. אין, כי מחשב אין גם.
כן, מכונת צילום.
בסדר, מאז יצא מתוק.
יש שם כמה חלקים, נוסיף לכם אותה פה.
ברוך תהיה. בלי נדר. הפסוק בעצם, המדרש מדלג על ההתחלה של הפרשה, בטח שמעתם את כל עניין של שמיטה, זה בעצם כל ההתחלה של פרשת. עוזב את העניין הזה, בעצם עוסק בפסוקים שמדברים על כי תמכרו ממכר, זה הפרשה הקודמת, ועכשיו כי אמוך אחיך ומת ידו עמך, גר ו... איך לשון הפסוק? זה בעצם זה רביעי של הפרשה. כי אמוך אחיך ומחה מחוזתו והגואל לא קרוב אליו. לא, זה הפסוק, לא, זה לא הפסוק הזה.
יש עוד כי אמוך לפני כן.
כן.
עלי הראשון.
לא, זה לא ראשון. בהתחלה, לא, מה שקראתי עכשיו זה לגבי מחיר אדם שמוכר מחוזתו, הנה. זה בכלל נמצא בחמישי. כי אמוך אחיך ומת ידו עמך וחזקת בו. גר ותושב אחי עמך. אז הפשט בעצם עוסק אחד מעם ישראל שמתחיל ליפול מנכסיו. אז אומרת לך התורה, תעזור לו. עכשיו מה עזרה? רש"י מביא משל למה הדבר דומה. כשהוא נמצא עוד בהתחלת הנפילה, אז עזרה קטנה יכולה להציל אותו חזרה. אבל אם הוא ייפול נפילה חזקה, קשה להעלות אותו. מה המשל? כשהמסע עדיין על החמור והוא קצת נופל, אחד מספיק שירים אותו. אבל כשהמסע כבר נופל מהחמור, חמישה לא מצליחים להרים את זה למעלה. זה המשל. וחזקת בו, ומוסיפה התורה, גר ותושב אחי עמך. גם גר ותושב, גם אותו צריך להחיות. עכשיו בוא תראו, המדרש, אנחנו בעצם התורה עסקת בזה שאדם צריך לתת, בחסד, בנתינה. והמדרש אומר, אבל מה הכוונה? ומת ידו עמך. מה לשון עמך? קחי אמוכך, ומת ידו. הכוונה שהוא בעצם צריך למתת יד, למתנה. מה זה עמך? משהו שבעצם שהוא נותן לך משהו. מה אני נותן לי? אני נותן לו. מה הוא נותן לי? יש פה בתורה שינוי תפיסה ושינוי של מבט על כל המציאות של העניות באומה, ואולי גם בכלל.
אתה נותן צדקה, בעצם אתה לא נותן לו, הוא נותן לך את הזכות לתת לו צדקה.
נכון. זה בעצם דבר שצריך לתפוס, כי התפיסה הרווחת, או התפיסה נקרא לזה העולמית הרגילה, בעצם באה ותופסת את העני כמטרד. אם היינו יכולים בעצם ליצור מצב של חברה שיש בה רק עשירים, זה האידיאל. זה שיש עניים, זה בדיעבד. באה תורה ואומרת, העולם מחולק מצד הנפשות, מצד המדרגות, שיש עשירים, יש בינוניים ויש עניים. זה שיש עניים זה מציאות, זה עובדה, זה דבר שאתה לא יכול לשנות אותו. אפס, כי לא יהיה בך אביון. זה תמיד, לא יחדל. גם טוב, לא יחדל, למה לא יחדל? לא יחדל אביון, לא יחדל אביון או אני מקרב הארץ, זה הפסוק. כל עוד שהמציאות נוהגת לפי החוקים הללו, תמיד יהיה עניים. זה מציאות חוק אלוקי. הקדוש ברוך הוא בחר בנפשות מסוימות, שהן מזכות את הנותנים להוציא מהכוח אל הפועל את הטוב שבהם. כלומר, אם לא היה אני, אז המקסימום שאתה יכול להטיב, זה בסביבה הקרובה שלך. אבל זה לא טוב אמיתי, למה? כי תמיד זה בעצם צעד שאתה בעצם, אתה נותן לקרוב שלך, אבל בעצם אתה נותן לעצמך, כי זה עדיין חלק ממך. איפה מתבטאת הנתינה האמיתית? זה מישהו שלא קשור אליך. מישהו שהוא זר לך, מישהו שהוא חוץ ממך. אז הנתינה שלך נתינה אמיתית. אז אתה מתקרב לבחינה של הקדוש ברוך הוא, שהוא הבורא, והוא נותן לנו, והוא לא צריך מאיתנו כלום. אז אנחנו צריכים להיות תמיד נותנים. במסכת שבת, כשהגמרה מפרשת את הסדר של א' ב', אז היא קוראת, יש נכון א' ב', ג' ד'. הצורת האותיות של ג' וד', מצד אחד אתה רואה שהג' יש לה רגל, תראו לעצמכם את הג', נכון? יש את הו' של הג', נכון? והרגל שלה היא כאילו נוטה קדימה, לכיוון הד', נכון? והד' היא בעצם הרוב הפנים שלה היא קדימה, אבל יש לה איזה עוקץ, עוקץ שכן מביט אחורה. אז שם הגמרא באמת עוסקת בעניין של האותיות דברים נפלאים. כלומר, המשפטים גומל דלים, זה הג' ד'. גומל דלים. אתה יכול לבוא לסתכל על דל כמשהו שבעצם הוא מסכן, ואני עוזר לו, ואני תומך בו, ואני עושה פה את הכל. לא, לא, גומל דלים, הכוונה שגם הוא נותן לך. יש פה דלים, והמציאות הזאת של הדל היא גומלת לך חסד גדול שאתה יכול לבוא ולתת. לכן אנחנו לא צריכים לסתכל על להעניק איזה מטרד, או כדבר שאפשר, ההורים לא בבית, או כל מיני דברים שאנחנו בעצם, עד כאן סביבית עכשיו לסוגיה הפרטית. מה?
כלב בחצר.
כלב בחצר.
זהו, גם גורם לך לממש את המצווה עצמה לתת.
כן, אבל אני אומר, את העניין של הצדקה, אתה בעצמך אומר רק, למה בכלל יש את הצדקה? הרי היה עדיף שלא יהיה, ולכולם יהיה, ואז לא צריך. מצוות הצדקה כביכול, אתה חושב שבאופן שיש המציאות נפלה, ויש שנים, אז הקדוש הוא צווה אותך לתת אותך.
לא, אני אומר...
אז אתה, בכלל, אתה שבעצם...
אני אומר, למשל, פטר חמור. אם לא היו חמורים בעולם והיו נכחדים מן העולם, המצווה הזאת לא הייתה קיימת.
נכון. נכון?
אז זה דבר, אני אומר, עניים.
אז בוא עכשיו תחשוב יותר עמוק. אז בוא תחשוב יותר עמוק, נכון? האם אתה בא מהעולם אל המצווה, או מהמצווה אל העולם? מה הסדר? האם מסתכל...
הוא ברא את העולם בצורה כזאת.
האם מסתכל בעולם וברא אורייתא?
לא.
או מסתכל באורייתא וברא עולם. נכון? העולם זה הכלי למימוש התכנים והאידיאלים שנמצאים בתורה. זה המבט שלנו מצוות. אם האדם בונה לעצמו, לא רק שומע ולא רק מדבר ולא רק אומר, אלא בונה לעצמו את התודעה הזאת שזה היחס שלו למצוות, אז עכשיו מגיע מפה מבט אחר. אם זה לא שיש אני צריך לעזור לו, כמו שאמרת, יש צדקה. מצוות הצדקה היא ניתנה לפני שיהיה אני. זה מה שאת כאן לומר.
גם הוא תהיה צדק.
לפני שתהיה, לפני שיהיה אני, הצדקה זה צדק עם ה'. למה זה צדק עם ה'? זה צדק, והי, שזה אותה נקבה, זה הצד של ההשפעה, של ההופעה בעולם. הצדק זה השורש. איך זה מופיע בעולם? במצוות הצדקה. אז זה שאתה נותן את הצדקה הזאת, אתה מופיע את הצדק. זה לא דבר שהוא בדיעבד, זה לא דבר שהוא רכח, לא דבר שנובע מנפילה. ועד עכשיו אנחנו נראה פה מדרש שעוד יותר מדי, שהאדם אולי שנותן, אני נותן לו יותר ממה שהוא נתן לו. אתה נתת לו משהו גשמי, כמה שתיתן, הוא בא והציל לך את החיים. וצדקה, תציל ממוות. יש פה שינוי מהותי. קדוש ברוך אומר, אם אתה מוציא מהכוח אל הפועל את מידת הטוב שלך, את מידת החסד שנתתי בך, אתה שייך למציאות של חיים הרבה יותר טובים. מה זה צדקה, תציל ממוות? אבל אתה צריך לצאת, אנחנו נמצא מהתפיסות של כספומט. אין פה כספומטים, זה לא נכנס פה, יוצא לי פה 100 שקל. זה לא הולך ככה. אם הקדוש ברוך אומר, סגנון של דברי חז"ל, צדקה תציל ממוות, יש פה משהו מהותי שהאדם שינה בזה שנתן צדקה. אם נגזר עליו למות, צדקה לא תציל אותו. לא.
הוא פשוט נהיה בן אדם אחר.
נהיה בן אדם אחר.
כמו שלמדנו.
יפה מאוד. זה בדיוק הדבר שצריך להעמיק בו.
ואז זה כבר לא הוא.
נכון, נכון מאוד, יפה מאוד. זה לא ראובן. זה ראובן אחר. צדקה זה בא והרעים אותו למדרגה אחרת. הוא עכשיו נהיה עם אדם שהחיים שייכים אליו. זה מה שהצדקה, אבל אם בכלל, ולמה הצדקה? כי יש הרבה מצוות. לא כל מצוות נאמר שמצוות יצילו ממוות, דווקא הצדקה. כלומר, יש משהו מאוד מיוחד בהצדקה, שהיא באה ומרימה את האדם לגובה כזה, שאתה שייך לצדק. כדור הוא ברא את העולם כדי שהצדק יצמח מארץ. כדי שהצדק יופיע פה. נגד כל המורכבות, נגד כל התפיסות, נגד כל המצב החומרי שהאדם נפגש איתו בעולם הזה, באה הצדקה הזאת שמוציאה את האדם מהמעגל הפרטי שלו, האגואיסטי שלו, ומפנה אותו עם הפנים החוצה. אדם יוצא עם הפנים החוצה, אתה נהיה אלוקי. למה אתה נהיה אלוקי? כי אתה לא אגואיסט. אתה לא עסוק שנייה בתועלת של עצמך, ומה שמגיע לי ניתן לי לטובתי. לא. יש פה נקודה אחת שבה המבט שלך פונה החוצה. המבט שלך פונה החוצה, אתה בעצם יש פה כמו עיני השם על הארץ. אתה יודע להשביח מה שקורה סביבך, ואתה לא עסוק רק בהשלמת הפרטיות שלך.
הרב, אבל מצד שני, נכון, הקדוש ברוך הוא מבטיח למי שמקיים במצווה כזאת וכזאת, אז הוא יקבל שכר כזה וכזה. אותו דבר לגבי מי שמקיים כיבוד הורים ושילוח מצוות שילוח הקן, אז זוכה לאריכות ימים. והנה אנחנו רואים סיפור מפורסם עם אותו צדיק שהבן שלו קיים את שני הדברים האלה.
לא כתוב שהיה צדיק. לא כתוב שהיה צדיק.
אוקיי, לא
משנה. מעשה באב ובנו, שאמר אב לבן שלו, לך ותשלח את האם, עלה בסולם, נפל ומת. ראה את זה אותו חכם ופקר. מי זה היה? משה בן אבויה, אחר. אז הוא שאל את השאלה שלך, אמר טוב, סימן של בשכר ואין עונש, כל מה שאמרו חכמים, זה היה סיפורים ולא דבר, זה לא נכון, כי זה משה בן אבויה, זה תנה. אז יש פה איזה שינוי בתפיסה, שאומר טוב, אם זה כל דבר כזה, סימן שכל התפיסה שלנו זה תפיסה שדורשת כפר. זה פה די נפילה גדולה. חשבונות? יש עוד חשבונות בשמיים, נכון? שמצד המצווה הזאת, ולא לחינם עושה את שתי המצוות שכתוב בהם מחוץ ימים.
בדיוק.
אבל יש עוד דברים, עוד גזרות אחרות, עוד מעשים אחרים שאדם הזה עשה. יכול להיות שהמיטה הזאת אולי הציל אותו מדברים אחרים שאולי צריך לקבל. מי יודע, אולי צריך מיטה ואיסורים. אולי עוד כל מיני דברים שאחזרים שפה, יכול להיות שהוא מיטה, אולי זכר ישר לעולם הבא. כי המיטה הזאת כיפרה עליו, בגלל שאתה את המצווה הזאת זוכרת לאריכות ימים. ומה זה אריכות ימים אמיתית? זה יום שכולו טוב, לעולם שכולו טוב. אנחנו לא בודקים את זה לפי...
הוא לא ידע לעשות את החילוק הזה?
מי?
אלישה
בן אבויה? לא, אני אומר אפשרויות, זה לא שאני עכשיו בא לתרץ. אלישה בן אבויה, החשבונות שלו, זה גם כמה שנסה להסביר, כל זה קטן עליו. כל זה מבין. אצלו זה חשבונות מאוד מאוד דקים, 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 בדת אלוקים, בתפיסה של הנהגת השם את העולם. שם, בחשבונות יותר עמוקים, זה השתבש לו משהו? זה כפר. זה לא מישהו מהרחוב שראה את זה ושואל שאלות. זה טנה. הוא היה טנה.
אמרתי צדיק.
לא רק צדיק, יש הרבה צדיק. הוא טנה. טנה זה משהו במדרגה אחרת. בוא נראה. אומר המדרש. וכי ימוך אחיך, ומת הידו עמך.
מה זה המילה ימוך?
יפול. עדיו דכתיב, מביא המדרש פסוק מתהילים, שלפי הפסוק הזה הוא יסביר. בעצם הוא כבר מסביר את הפשט של המשפט, ומתוך שמביא את הפסוק הוא כבר דרכו של המדרש הוא לפרש אותו בהרבה פירושים. מה הפסוק? אשרי משכיל אל דל ביום רעה ימלטהו השם. אז לפי הדוגמאות שנראה בהמשך, אחד מהדוגמאות של הפירושים על הפסוק, הדרשות על הפסוק הזה, אשר משכיל אל דל זה מי שנותן פרוטה לעני. משכיל אל דל נותן פרוטה לעני, מה השכר של זה? ביום רעה ימלטהו השם. מה זה יום רעה? יום של רעה, יום המוות. יום המוות, נכון. או שזה גם מציל מגיהנום, שהגיהנום נקרא רעה.
מי אומר את המדרש?
זה המפרשים. גם המדרש. המדרש מביא על העניין הזה של ה... דכתיב היחיה, הוא ככה דורש את זה. אז כל המדרש מביא את הפירושים, ואחרי זה על פי זה הסביר איך זה הולך בפסוק. אומר המדרש, בוא נראה מה הפירושים לפסוק הזה, משכיל אל דל. כמה סוגים של דלים. אבא בר ירמיה בשם, השנה לפני אני אקרא לכם את העת אוסף, תראו למה זה קשור בעצם לפרשה של, לעניין שלנו. הדל דכתיב אשרי משכיל אל דל. קשה לו. מה זה מטה ידו עמך? כי אמרו אחיך, אתה נותן לו, מה זה מטה ידו עמך? אני אם אני נותן לו, זה אומר שגם הוא נותן לי, כמו שאמרתי את השאלה, אלא בא לפרש, שעם עצמך אתה מטיב כשאתה מחזיק בו. וכי אמרו אחיך, ומטה ידו עמך, אתה עוזר לו, אבל בעצם אתה עוזר לעצמך. אני רוצה, שוב, אני אומר, אחרי כל הפתיחה שאמרנו, יכול להיות שאנחנו עוד פעם נופלים חזרה, למה? כי כל מה שדברתי עכשיו והרחבנו בעניין שהצדקה היא החוצה, לא, היא החוצה, לא, אבל זה נתינה וזה החוצה וזה אובייקטיבי ואתה עושה עכשיו, אבל בעצם אם עכשיו תקורא את המדרש אתה יכול עוד פעם לעצמך, חזרנו אותו,
אז חזרתי וחזרתי
לבקש, זה אז חשבתי, חזרתי להיות אגואיסטי בעצם, חזרתי לאגואיסטי. אל תדאגו ליצר הרע. לא, היצר הרע שעומד נגד הנתינה של הצדקה ונגד זה, הוא כזה חזק שהמדרש הזה כל עניינו זה בא לפתוח לך את האפשרות ולא ללחם בו. כי אדם, אנחנו נמצאים בתוך עולם הזה, אם היינו בעצם כולנו במדרגה כזאת של אלוקים, מי צריך בכלל את ההסבר הזה? כל הסבר הזה של מטה ידו עמך, זה כבר מונח בתודעה ובהכרה ובדת אלוקים שאני בא לקיים את המצווה, מי בכלל עסוק בעצמי? נשקול כולי את זה למען עשיית רצון השם, בכלל מחפש את התועלת שלי. גם יותר מזה אפילו גם עולם הבא. כותב המסילת ישרים, אחרי שבהתחלה הפרק ראשון המסילת ישרים הרמח"ל כותב שלא נבראנו אלא להתענג על השם בעולם הבא, וזה הכוונה ש...
גם את זה אני לא רוצה.
כן, אחרי זה אומר בחסידות, מי שיש לו כוונה כזאת לא נוכל לומר עליה שהוא התכוונה רעה.
הוא עובד למען שהוא התכוון.
למה? כי בסדר זה לטוב את עצמו ולא לעשות דחת רוח לבורו. אז אני אומר שהמדרש הזה, המדרש הזה בא, אני תפקיד של המדרש זה לא מוסר. תפקיד של המדרש זה לפתוח את האמונה, את ההבנות, את התפיסות שלנו. עכשיו הוא בא, הוא רוצה לבוא לברר לנו כמה בעצם נתינה של הצדקה היא בעצם פועלת גם לטובתך. מה זה אומר? זה אומר, תבין מה מעלת הצדקה. זה לא שעכשיו זה יבנה אצלך שוב את האגואיסטיות, שוב את הרצון לתת לעצמך. זה לא. עכשיו אתה מבין את המשמעות ואת המהות של המצווה הזאת. זה התפקיד של המדרש. אתה אומר שזה פותח ומרחיב את העניין הזה. לכן אומר, מביא את הפסוק, בשכר חונן דל, שהוא מה שהשם יחייהו, כמו שהוא מחיה את אני, שבעצם כל הנהגת השם זה מידה, מידה כנגד מידה. ולפי זה, את ישפיר עמך, שאותה הטבה עצמה שאתה עושה לעני, שמחייהו תעשה לך. ואנו שמסיים, לפיכך משה מעזור לישראל וכי עמוך. כלומר, ומת ידו עמך. ולגב אורחש שמביא את הפסוק, כדי לפרש לנו את הפסוק בתורה, אז הוא כבר עכשיו מביא את כל הפירושים שנאמרו על הפסוק, כדרכו של המדרש. אומר המדרש, אבא בר ירמיה בשם רבי מאיר אמר, מה זה משכיל אל דל? תזכרו, זה הפסוק. אשרי משכיל אל דל, ביום רע ימלטהו השם. זוכרים את הפסוק? אשרי משכיל אל דל, איך? אחרי כל הזוכים. ביום רע ימלטהו השם. אבא בר ירמיה, תהילים הם א', אבא בר ירמיה בשם רבי מאיר אמר, זה... מי זה משכיל אל דל? שממליך יצר הטוב על יצר הרע. בואו עכשיו תבינו למה זה משכיל אל דל. מי הדל פה? איך?
אני כי הוא יכול.
לא, איפה? תקשיבו, היצר הטוב, יפה מאוד, למה הוא דל?
היצר הרע הוא תמיד...
מפריע לו.
לא, פשוט, תבין, ממתי יש יצר הרע, מתי יש יצר הטוב. יצר הרע יש...
לא חסות מצווה.
יצר הרע, מתי יש יצר הרע באדם? מי שעה? שננער ממאימו, נכון, רע מנעורה, משעה שננער ממאימו. מתי מגיע יצר הטוב?
בתוך הבטן,
בר מצווה.
בר מצווה, יפה מאוד. כמה שנים יש לו ותק?
13.
יש לו חיילים? הכל פה, יש לו את כל האמצעים.
זה מילה יצר הרע.
ודאי, זה נקרא מלך זקן וכסיל, והיצר הטוב נראה נער זקן, נער חכם, אבל נער. אז מי זה המשכיל אל דל? אדם שבעזרת שכלו, יש פה כל היסוד, הפסוק הזה בלי כוונה, יש פה את כל היסוד של מציאת ישרים. בסדר שם כותב שכל הנפיות של האדם נובעים מזה שהוא לא בא והמליך את השכל שלו על מעשיו. השם משכיל, השם משכיל אל דל. אם אדם יודע להשכיל, לרומם ולהרים את השכל שלו, אז הוא מתבונן על היצר שעדן אצלו ואותו הוא ממליך. רבותיי, כל יום אנחנו אומרים פעמיים ביום. ואהבת את השם אלוקיך?
בכל לבבך.
בכל לבבך. ושני יצריך. למה שני יצריך? איך לומדים את שני יצרים?
לב אבך. בלב יש שניים.
איך, איפה שני יהודים?
כאילו יש לך שני לבבות.
איפה שני יהודים, אלי?
קיבלתי משהו אחר.
לא, אתה צודק, שני בית.
יש יהודים, מה?
שני ביתים.
הלשון,
לב אבך. לכן אצל מלאכים כתוב תמיד לב אחד. יש להם רק יצר הטוב. אז אתם אומרים לבב... זה מה שצריך את שתי יצרים. עכשיו הפלתם אותי. ואהבת השם לך בכל לבבך. אני אומר, בכל לבך. למה? אני יכול לאהוב את השם בעצר הטוב. איך אני יכול לאהוב את השם בעצר הרע? שאלה טובה. אפשר לשאול בשאלה טובה? אומר נתי, תשובה יותר כזאת שלא יודעת שזה הפשט שאלה. מה זה לאהוב את השם בעצר הרע? בזה שאתה שובר את היצר הרע. כובש אותו.
או
לאוהב
את השם בכל מצב, גם כשרע לי.
לא, זה לא יצר רע. זה, לא, לא, שנייה. זה שייך לה בכל מאודיך. בכל מאודיך יש בשני שני פירושים. בכל מאודיך זה בכל ממונך. למה? כי יש כאלו שממונם חביב עליהם מגופם. לכן אחרי שאמרת בכל נפשך, אז אמרת אפילו נוטל את נפשי. נו, אז מה צריך להגיד בכל ממונך? כי יש כאלו שממונם חביב עליהם מגופם. אבל עוד פירוש למילה מאודיך, בכל מידה ומידה שהוא מודד לך. בין מידה טובה, בין מידה לא טובה. גם אז אתה אוהב את השם, אז יש לך למודך, אז מה זה יצר הרע? הכוחות של היצר הרע זה הרבה הכוחות בעצם המעשיים והיותר חזקים שיש באדם. האדם צריך להעלות את זה, לזכך את זה, ולנתב את זה לעבודת השם. זה בכל לבבך. להגיע למצב כזה שגם מלאך רע עונה אמן. לכבוש יש כובע. או, יפה מאוד, חיכיתי את זה, שגיד לי התקפיה. שלב ראשון. לא, התקפיה, לא, 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 שנייה, התקפיה הוא ענה, התקפיה. זה בכל מודך, זה אחד, הוא אמר התקפיה.
כן.
להעלות את זה, לא, זה לא מה שאני אמרתי, אני אמרתי התאפך.
אז זהו, התקפיה והתאפך.
אז התאפך, זה הכוון, מה זה התאפך?
לקחת
את היצר הרע, להשתמש איתו לטוב, שהוא יהיה תמר למתוק. אם אתה יצר הרע, אתה בעצם מנתב לצד הזה. אז אשרי, חוזרים, משכיל אל דל. זה לא אשרי מביט אל דל, אשרי נותן לדל, זה כמובן הפשט של הצדקה. מה זה משכיל? להכנס פה השכל, הפירוש הראשון הוא מדהים, כי כל הצד של המבט, של הנתינת הערך והמקום ליצר הטוב, זה רק נובע משך השכל.
למדנו את זה הרב, את ההבדל בתניא, מה ההבדל בין צדיק לצדיק גמור.
נו.
אז הוא אומר, צדיק זה אחד שהוא באמת צדיק, אבל עדיין יש בו איזושהי מידה קטנה, אפילו הכי קטנה בעולם, של רע, של רע. הצדיק גמור זה אחד שביטל את הרע, אפילו את הרע הוא מחשיב לטוב, הוא רואה הכל טוב, הוא לא רואה שום
דבר. אפילו קליפת נוגה לא תפוסה בו, אין
פה. התעליתם אשריכם למעלה ולמעלה, ברוך הוא ברוך שמו. אנחנו נחזור אל הפשט של המדרש, לפני הקליפס. אין כאן עוד פשטים כאן במדרש. לפי הידוע, אמנם אצל הספרדים זה לא פרדס אלא ספרד, כי זה סוד. פשט, דרש
ולאמת.
ככה זה ספרדים, ספרדים זה ספרד. זה קודם כל סוד, אחרי זה פשט. אבל אנחנו אשכנזים פרדס. פשט, רמז, דרש, אחרי זה נשאר לבד, תשפיע עליי מהסוף.
לא, זה בדיוק מה שאמרת, הרב. אבל זה בדיוק מה שאתה אמרת, הרב. זה לקחת את הרב.
שום בעיה, אם אתה אומר את זה, אני...
ולהפוך אותו...
כן, אבל באופן יותר פשוט, להגיע לזה יצר, שמדובר על צדיק גמור, שבא וביטל את כל היצר, זה כתוב על דוד המלך, שאומר לו, ליבי חלל בקרבי. ליבי חלל, לכן הוא יכול להגיד ליבי, ולא לבבי. הרגו ליצר רע. אין לי לבבי, יש לי רק ליבי, יש לי לב אחד עכשיו. להבינו שבשמיים, אין יותר יצר רע. זה ליבי חלל בקרבי. אבל כל אדם, יש לו יצר רע.
באמת?
עכשיו, אז איך אתה אומר? בכל לבבך, פעמיים ביום. אתה עובד על עצמך. לא, זה אומר שיש לך את הצד של יצר רע. אז בשלב הראשון, זה צד של לכבוש את היצר הרע. אבל גם שאתה בעצם, הצדדים היותר פשוטים של החיים, כל הצדדים החיצוניים של החיים, זה בעצם איפה שהיצר רע פועל. זה הכוחות שלו. אם אתה לוקח את זה ומנתב לכיוון הטוב, זה אומר שגם עם היצר רע השתמשת לטוב. עוד לא דיברת על המדרגה הגבוהה, שאדם ביטל את היצר רע. זה מדרגה מאוד מאוד גבוהה. זאת אומרת שכל אדם משתמש בצדדים המעשיים שבו, את כל הכוחות הללו, שזה בעצם הכוחות של היצר רע, לכן הוא מלך, ואותה מנתב אל הטוב, זה לאהוב את השם בכל לבבך. אז עוד פעם, לא דיברתי על המדרגה של התקפיה. וגם התאפך זה בעצם כל פעם אתה מתמודד עם היצר הרע וכובש אותו ואז מצליח לעשות את הדבר הטוב, זה נקרא את הכובש. אתה יש לך הדבר טוב שאתה רוצה לעשות, היצר הרע מתנגד ואתה מתגבר עליו ומצליח או לא. אבל מה שאני אומר שלעבוד השם יצר רע, זה אומר יש את השטח שזה בעצם התחום פעילות של היצר הרע, ואותו אתה בעצם מנתב לכיוון טוב. עוד התאפך, עוד מצב שהפכת אותו לטוב, אלא יש לו כל הצדדים המעשיים, כל הכוחות היותר פועלים, זה הדבר שהיצר הרע מפעיל באדם, זה לא היצר הטוב, את זה הטוב משתמש לצד טוב. אז אשרי המשכיל אל דל, זה, עכשיו בוא נבין מהפשט של המדרש, זה שממליך יצר הטוב על יצר הרע. כל מה שאתם רציתם לבוא ולומר, כובש, מה זה כובש? זה לא ממליך, מה זה?
מנצח את
היצר. לא, זה לא. מי שבעצם כמובן יש את היצר הרע, כמובן זה כמו היינו אומרים, זה שיצר הטוב מוחק את היצר הרע, או שמבטל את היצר הרע. מה זה ממליך? זה אומר שיצר הטוב הוא המלך, והיצר הרע הוא פקוד שלו. מובן? הוא לא מוחק.
הוא מולך על היצר הרע.
הוא לא מוחק. יפה מאוד, זה הנקודה. אפשר לבוא ולמחוק את הכוחות של החיים. להיות פרוש. להיות נבדל, להיות שרק רוחני, אין שום צד מעשי, למה? כי אם אני עובר לצד הגשמי שבי, זה הממלכה של היצר הרע. אומר המדרש שלו, אשרי משכיל אל דל, קח את הדל, נכון שהוא דל, כי מצד המציאות הממשית, החזקה שבעולם, כל המציאות הזאת בעצם מהצורקת, זה יצר הרע. זה לא יצר הרע עם קרניים והכל, זה בעצם מה שיסב. שיסב, ואיפיז את הבכור אומר, תסתכל בעולם. תראה מה פועל פה, תראה מה חזק כאן, תראה מה כל התרחישים, מה כל התהליכים שקורים. זה כוח, זה פועל, זה לא משוגע. עשיו מעמיד תזה מאוד חזקה. הוא מסתכל על יעקב, הוא נבח. יושב אוהלים. נו, ככה אתה יכול לתקן עולם? אני רוצה לתקן עולם. אני אתקן את העולם, אני אשנה, אני אשפיע עם כוח החרב, כוח השפעה וכוח השינויים, כל מה שאני עושה במציאות. מה אתה עושה עם הספר שאתה יושב פה? אתה לא משנה כלום. אשר משכיל אל דל, הוא נראה דל. כי באמת מצד התמונה החיצונית של החיים, הפעילות הרוחנית לא ניכרת. אבל אם אתה מבין שהדל הזה, הוא פועל במעמקי המציאות. זה הנשמה של המציאות, ובסופו של דבר, גם המציאות החיצונית, המעשית, היא משתכללת בזכות הברכה שמגיעה לה על ידי הרוח. אז עכשיו אתה הבנת שהדל הזה יכול להיות מלך. אז הוא לא בא ואומר, בוא נלחם, בוא נראה מי ינצח. אתה או אני? היצר יש לו מספיק כוחות. בא יצר הטוב ואומר, אני מולך עליך. והיה השם למלך על כל הארץ, לא רק בבית מדרש, לא רק בבית מקדש. המטרה היא לתקן עולם במלכות שדי. נו, עכשיו תגיד משפט מהחסידות. לברוא לו עולם דירה בתחתונים. זה המטרה, שם למעלה יש לי מה שאתם רוצים, פה אני רוצה מלכות. לתקן עולם במלכות שדי כאן. זה גם משהו בפרשה שמוזכר על זה. למה, חזרנו חזרה לשמיטה. למה שמיטה נבחרת להיות
המצווה
שעל ידה התורה בוחרת להעביר את המסר שמה שמיטה ניתנה בהר סיני, אף כל המצוות כולם כללותיהם ופרטיהם ניתנה בסיני. כן,
יש פה שלושה דברים.
לא, זה לא מה שרוצה לומר, אחרי שהוא תגיד לי. אני אומר מה שבעצם בשם הרייט ובשם הלקוטי שיחות בשם הרבי. למה דווקא שמיטה? זה ברור שזה חב"ד, עכשיו הבנתי גם מה המשך. שמיטה זה דבר מיוחד. שמיטה זה דבר שבעצם היא שבת. היא שבת להשם. כמו שאומר רש"י, אומר רש"י כמו שבת להשם. אבל מצד שני מה? מה יש בה? לא נסרה מלאכה, נסרה מלאכת הקרקע. אבל שאר מלאכה מותרת. זה אומר שיש פה את היחס לכל התורה כולה. מצד אחד יש פה את כל הקשר אל הרוח, ומצד שני, כל הגש ממונח לפניך. אז מה מלמד אותך השמיטה? של כל הצד המעשי, הגשמי, תעשה מתוך דבקות וקישור להשם. לכן השמיטה היא המצווה שמלמד את הדבר הזה. הלאה, אומר המדרש. אמן. איסי אמר, אז אמרנו הראשון, מה זה משכיל אל דל? ממליך, ממליך, תזכור, זה ממליך את יצר טוב ולצרה. איסי אמר, איסי זה שם של אמורה, זה שנותן פרוטה לעני, זה בדיוק הפירוש של כי המוכחיך, אמרת ידו עמך. למה זה משכיל אל דל? צריך להגיד אשרי נותן לדל. מה זה משכיל? מה זה השכל שיש פה?
נותן לך את השכל להבין שזה לטובתך.
אתם רואים לפי הפירוש שאמרנו בהתחלה. אז משכיל אל דל, ראיתי שאחד המפרשים כאן אומר בעצם שהוא בעצם בשכלו מבין מה הצורך של העני ועוזר לו. או בצורה יותר רצינית, אמרנו שהצדקה היותר טובה שנותנים לעני זה לא לתת לו את הפרוטה, אלא להוציא אותו מהעניות, להוציא אותו מהמשבר. אתה יכול לחלום לך במשבר, אתה נותן לו כזה 5 שקלים, מרגיש את המצפון שלך נקי, והוא נתקע עם חובות של 200,000 דולר. מה זה עוזר לו? לא, אבל אם יש לך את הכוחות לבוא ולעזור לו, יש לך מישהו שאתה מכיר, יש לו גמח. מישהו מכיר, אתן לו הלוואה בבנק. מישהו שיכול לעזור לו ולצאת אולי מהמעגל הזה של הזה.
כל אחד מספיק, אתן לו שקל, הוא כבר יהיה
מיליונר. אבל לא קשור. השאלה אם אתה משכיל, אם אתה מסתכל עליו, לא בתת את הצדקה, את המעשה של הנתינה, אלא אתה בעצם רואה בשכלך, אם יש לך את היכולת לבוא ולעזור לו באופן יותר שורשי מהבעיה שהוא נמצא בה. לא לתת לו את 5 שקלים וללכת. אולי אפשר לתת לו פתרון הרבה יותר מהותי מזה. אז זה משכיל לזה, אחד המפרשים.
אתה יודע מה הרב? אתה יודע מה קרה פעם?
כן, מה קרה?
נכנס לפה איזשהו בחור, עם תיק צד, היה כל הזמן מבקש כסף, עד יום אחד באמת הגשתי אליו.
כן.
אמרתי לו, עבור מי אתה אוסף כסף? הוא אומר, איזה משפחה מסכנה שגרה ב... לא יודע, בנביא יעקב. אז אמרתי לו, אולי אני יכול לעזור להם בו, מאותו יום הוא לא בא.
טוב, זה ודאי שאם אתה מצליח לעלות על האלו שהם לא רציניים, נכון שזה טוב. אז הנה משכיל את דל. אז אתה, אז משכיל את דל, אתה משכיל, קודם כל משכיל לדעת שהוא דל. עכשיו יהיה גם לתת לו. טוב, רבי, אז אחד המפרשים כאן אמר שמשכיל, זה בעצם מסתכל על הדבר בצורה שכלית, לראות מה הצורך האמיתי של העני, ולא רק לשחרר אותו ככה בצורה כזאת.
גם מופנה לכיוון של הדל, ברגע שאתה מתנגד כסף בלי
שהוא ודעת. ש?
ברגע שאתה נותן לעני כסף.
אבל המשכיל פה, המשכיל זה אדם. משכיל אל דל. אתה רוצה להגיד פירוש כזה, שאתה אומר, משכיל גורם לדל להיות משכיל. לעורר אותו, ועד מה זה מורר אצלו את מה?
יישוב הדעת, אתה יכול ללמוד
תורה. מצד זה. טוב, נותן פרוטה לאן, יכולת. רבנן, סליחה, רבי יוחנן אמר, זה שקובר מת מצווה.
זה שקובר מה?
מת מצווה. למה? כי ודאי שאין לך דל ממישהו שהוא מת, ולמה זה נקרא משכיל?
הוא לא חזר לך.
לא, למה זה משכיל? שוב, בגלל שאדם מתבונן ורואה מה הצורך האמיתי. מה הצורך האמיתי של הדל? האמורה הקודם הסביר את זה על העניות, ועכשיו האמורה הזה מסביר על המציאות הזאת שבעצם אין לך דל יותר מזה, מת מצווה, שאין לו קוברים. אז תסתכל, תראה מה הצורך האמיתי שלו, ותיתן לו, ואיתם לכם לחצת של אמת. הכוהן והכוהן גדול, שאסור לו להתאמה לקרובם, מת מצווה, הוא חייב להתאמה. רבנן אמרי, זה שמבריח עצמו מן העריצים. אשרי משכיל אל דל. יש בזה שתי כיוונים פה במפרשים על המדרש. מה זה עריץ?
שליט.
שליט, אתה באופן יותר הזה? זה משהו שהוא פוגע. אויב.
רודן.
רודן, בדיוק, זה יותר המצד. אז מי שמשכיל אל דל, הכוונה שאדם שרואה, שעורצים אותו, שרוצים לפגוע בו, ואתה בעצם מציל אותו. זה דרך אחת של מפרשים. הדרך השנייה שהפרשים אומרים, אשר משכיל אל דל, הכוונה שמציל את עצמו מלהיות עריץ. כלומר, בורח מן השררה. הפירוש הזה הוא קצת בעייתי. למה? למה זה משכיל אל דל? אומר פה אשת נחלים ככה. הוא לא חפץ בגדולות לשבת בגדולות, כי עם כל התערבותו בין הדלים והאביונים להכניע את עצמו. התבטלות.
הוא רוצה להרגיש כאילו שפל.
לא, הוא לא כאילו, הוא רוצה להרגיש שפל. אומר, אני מעדיף את ההרגשה של השפלות מאשר את ההרגשה של הגדלות. חבר'ה, תגידו לי אם זה מסתדר עם הראיות שהמדרש מביא. הדרך הראשונה יותר פשוטה, שמציל אותו מהאויבים. הדרך השנייה שמחליט עצמו למצב של להיות שפל, לא להיות לברוח מהשררה, זה אנחנו נראה קצת שזה קשה, שכתוב מה, כלומר איך מוכיחים את זה בפסוק. רב אונה אמר, זה שמבקר את החולה. עוד דל. למה מבקר את החולה? זה אמר רב אונה, כל מי שמבקר את החולה פוחתים לו אחד מ-60 בכל יום. שאלו עכשיו שאלה. כל מי שמבקר את החולה לוקח מהחולה אחד מ-60.
אם הוא
יבקר
כל
יום
חולים,
לא
יש
כלום.
לא, לא 60 פעמים.
60 אנשים.
יפה, 60 אנשים.
או 60 פעמים.
הייתי וקשו לו לרבונה, אם כן, יעלו 60 וירד עמם לשוק. יבואו 60 לבקר אותו, כל אחד נותן אחד מ-60, הנה תרופה, למה לא צריך לו ניתוח, לא חלט מושלם, פלטינו, לא צריך שום דבר. 60 בקרים, גומרים את הפרק אין בין המודר, בנדרים. אז מבקשים את השאלה הזאת, פה המדרש מתרץ סירות אחר מאשר שם בגמרא. ויש אמור שאולי גם זאת הכוונה. שם עונה הגמרא, זה כמו איסורייתא דבי רבי. מה הכוונה? אחד מ-60 זה יחסי.
רגע, עוד פעם, אחד שהולך לבקר את החולה,
לוקח לו אחד מ-60 במחלה.
לוקח אחד מ-60 מהמחלה.
כן, יבואו 60.
מה זה לוקח? לא לוקח לעצמו. מוציא ממנו.
יכול להיות שעל עצמו גם שם.
לא לעצמו, אז הוא ימות עם ככה.
מה ימות? אחד מ-60, מה יש?
רגע. ואם הוא יבקר. אחד מ-60, ואם הוא מבקר את כל הבית חולים.
אז מכל, בסדר, אבל...
אחד 60, הוא כבר בעצמו מחליש את עצמו.
שומע ופתעים השם. או עושה מצווה, לא ידע רע.
אלא אם כן, מוציא אחד מ-60, אבל לא מעביר אליו.
אתה אומר, מוציא ואף לאוויר.
הקדוש ברוך הוא.
זה לא משנה, נותן לך יכול להיות, נכון. לא כתוב אם זה הולך אליו או הולך לזה, על זה לא דני, אבל מעניין את השאלה.
לא, כי אחר כך באת ואמרת, אז יביאו לו 60. מה זאת אומרת יביאו לו
60?
הוא זה שהולך לבקר.
לא, יבואו 60 מבקרים את החולה. כל אחד מהם לוקח אחד מ-60?
ואז הוא יהיה.
יפה מאוד. הגמרא בנדרים מתרצת, איסורייתא דבי רבי. זה לא אחד מ-60, ואז כל אחד לוקח אחד מ-60. זה אחד מ-60 מחוליו. נגיד, הוא היה 60 חולה.
60 אנשים.
יפה, לוקח אחד מ-60. אחד שבא לוקח כמה? אחד מ-60 מה שנשאר. בסדר? איך זה נקרא? איך נקרא מתמטי?
זה
סדרה חשבונית, קיצור. זה סדרה חשבונית, זה לא אחד מ-60 פלוס פלוס פלוס.
תמיד יהיה כאילו בסוף...
הוא שער חולה! הוא שער חולה!
זה כמו המשכנתא שלא נגמרת.
נכון, בדיוק, זה. זה הדוגמה, איסורייתא דבי רבי, אתה יודע. אתה אומר במקום איסורייתא, תגיד היום משכנתא די טפחות.
יש סוף לזה, אבל.
מה?
זה לא אין סופי, אבל.
יש סוף.
תמיד. זה יהיה אבל אחד. למה? אחד, 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 נשאר קטן, קטן. זה אין סופי כל הזמן. זה אין סוף. אבל פה במדרש אומרים משהו אחר. רבונה מתרץ. אמר להם, 60. ובלבד שיהיו אוהבים אותו כנפשו. אף על פי כן מרוויחים לו. אני שאמרתי שאחד שנותן מחוליו, זה אחד שאוהב את החולה כנפשו. לא סתם שמי שמבקר. אחד שזה, בגמרא שם כתוב שזה בן גילו, בן מזלו. כלומר שיש יחס פנימי בין החולה לבין המבקר. אז הוא לוקח. אז אחד הפרשי אומר, טוב, כיוון שזה מציאות כזאת היא קשה, שיהיה אדם שאוהב כנפשו, לכן הוא ענה להם, אין דבר כזה. כלומר, תביאו 60 כאלו, שכולם אוהבים אותו כנפשו, אז באמת תצליחו, אבל אין דבר כזה. והם שרצו למר, זה הכוונה, גם תביאו 60, זה לא יעזור, כי תביאו לוקחים 1-60, 1-60, 1-60, וגם בשביל זה צריך להיות אוהב כנפשו. לא כל אחד שמבקר. אמרתי לכם שהגמרא הזאת בעצם באה להסביר. זה תירוץ על משהו. כי הגמרא לומדת והלכת בדרכה וכו', ללמוד שאחד הפסוק אחד בא ללמד על מצוות גמילות חסדים, ואז יש עוד פסוק שמלמד על ביקור חולים, שואלת הגמרא, ביקור חולים, נעמי גמילות חסדים היא? למה צריך פסוק במיוחד על ביקור חולים? עונה הגמרא את הדבר הזה, כי גמילות חסד, אדם שנותן השפעה טוב לחברו, זה לא אומר שהוא מפסיד מזה, אבל ביקור חולים זה נוטל, זה לא כמוך, ג'קי, נוטל אחד מישים בכל יום, משמע?
לוקח לעצמו?
כן. לכן צריך פסוק.
כאילו אתה הופך להיות אחד מישים חולים.
בדיוק, לכן צריך פסוק בנפרד, לימוד בנפרד כדי חייב אותך על ביקור חולים, למרות שכבר חייבו אותך על גמילות חסד. גמילות חסד אומר, תיתן, אל תיפגע. אל תיפגע, תראה שחייך קודמים בביקור חולים. יכול להיות שאפילו אחד מ-60 אתה צריך לתת בשביל זה. עכשיו באה הגמרא ואומרת, איך בעצם כל אחד מהפסוקים שדרשו האמוראים נדרש לפי הפסוק שלנו. על דעתי דעה ברבי מאיר, דאמר בשם, סליחה, על דעתי דעה ברבי ירמיה, דאמר בשם רבי מאיר, זה שממליך יצר הטוב על יצר הרע, דכתיב, השם ישמרהו, זה מה שכתוב בפסוק, השם מזכיר לדעת ואומר המלטהו, ומשך לזה כתוב בפסוק ג', השם ישמרהו, ממי ישמרהו? מיצר הרע. על דעתי דאיסי דאמר, זה שנותן פרוטה לעני, כתוב בפסוק, יחייהו. על דעתי דרבי יוחנן דאמר שכופר מת מצווה, דכתיב, יאושר בארץ. מה זה יאושר בארץ?
יאושר, לא?
יאושר. מה זה יאושר בארץ?
יאושר,
כן.
יאושר בעין?
לא, לא,
באלף. אושר,
יהיה לו אושר. נכון, זה הסימרה, מה זה יאושר בארץ? אדם שקובע באמת מצווה, זה גורל, הקדומים הוא בעצם מאשר אותו, איך לומדים את זה אבל, שזה מלמד על הקבועה. יאושר, לא, יאושר מי שבעצם קיים מצווה שקשורה לארץ, קבע אותו בארץ, קבועה. לכן השם יגרום לו אושר. על דעתי דרבנן, עכשיו תראו. על זה שאמרו שזה מבריח עצמו מן הארצים, זוכרים את שני הפירושים? מבריח מן הארצים זה מבריח מן האויבים, או מבריח את עצמו מהשררה. דכתיב, ואל תתענהו בנפש אויביו. נו, אם זה מדרכת נגד מידה, אז איזה פירוש זה מתאים? כמו שאתה הצלת אותו מאויביו, ככה גם השם מציל אותך מאויביך. נו, אז לא זאת פירוש לפי הפירוש הזה. אז איך יש את נחלים יפרש ככה? אני רשם, לא ראיתי, אני רשם את עצמי שזה צריך עיון. אז מעצמי אמרתי, אולי הכוונה זה כמו הטל עליהם דרכי צורכי ציבור והם קלים מלאם. והשררה מקברת את בעליה, ועל כן, אל תתענהו בנפש אויביו. מי זה האויבים של האדם? הצורכי ציבור, השררה. אל תתענהו שיפול את זה, כי זה בסוף יפיל אותו. אחרי שלמדתי, ראיתי אותו שכתוב הרשש. הוא כאילו מיישב את הדרך, הוא אומר ככה. כי דרך העולים לגדולה, שיקניעו ויסנעו. לא בדרך שאני אמרתי, דרך אחרת. אל תתענהו ביד אויביו. זה רואה שזה קצת לא הפשט, אבל מה הכוונה? אל תתענהו שיעלה לגדולה, ואז יהיו לו הרבה אויבים. כל מי שעולה לגדולה צריך לדעת שבאים איתו אויבים. מישהו טוב לכולם, יש פה משהו לא... זה לא טוב. זה לא אמיתי. כתוב תמיד חכם שכולם אוהבים אותו.
הרב היה אחד בבית שמש.
שנייה, שנייה. בסדר, נתחיל משהו.
פעם היה התוועדות ענקית, אז הרבי אמר, מי רוצה עשירות? מי שרוצה עשירות שיצביע, והוא מבטיח לו עשירות. ואנשים פחדו להרים את היד, למה? ברגע שאתה מרים את היד, ברגע שהרבי אומר, אתה תהיה עשיר, אתה צריך לקחת מה שאנחנו לומדים פה, אתה צריך לקחת את כל הסיטוט שעכשיו אתה הולך להפוך להיות, הכל הולך להתהפך לך בחיים. והיו אנשים מעידים הזה שהיו בודדים שהרימו את היד, ובאמת, ואחד מהם זה נפתלי, אחד הגדולים שהיה תומך בחב"ד, זה נפתלי,
אז עשה לטובה, כי הוא ידע לממש את זה בצורה נכונה.
אבל היו הרבה שנזהרו מהם את
ה... לא, אני מאמין שעם הברכה של הרבי, זה מגיע ביחד, לא רק השירות. כמו שאמרנו, זה לא כסף. השירות זה תכונה. אז הברכה נתנה לו גם את היכולת להיות עשיר. לא את הכסף. בדיוק. לא, לא, לא צריך לעשות. זה צריך להיות בנפש, יכולה לקבל את העניין של העשירות.
אני מכיר מקרה בבית שמש על איזה יהודי שהיה נכנס לבנק, מתחנן, שיתנו לו 50 שקל. כאילו, מעבר, עובר, או שזה. 50 שקל לא היו מוכן לתת לו. יום אחד הוא זכה בלוטו בכמה מיליונים, וכשהוא נכנס לבנק המנהל בא לקבל אותו, הוא אומר לו, בוא אליי,
בוא קפה. אז זה האויבים צריך להציל אותו מהם. ומי שאמר דעתי דרבון אדמה, זה שמבקר את החולה, דכתיב השם יסעדנו על ארץ דווי. עד כדי בעצם החלק הזה של המדרש אומר, עכשיו מתחיל המדרש, בעצם לוקח את הפסוק, וזה המדברים, זה מה שחיפשתי, כתוב את זה במדרש, ועכשיו מדבר בעצם על הפסוק הזה ממבט אחר. אמר רבי יונה, רוצה שלום דקה לסיים את זה, אמר רבי יונה, אשרי נותן לדל, אין כתיב כאן, הוא מדקדק בזה, לא כתוב נותן לדל, אלא משכיל, מה הכוונה? אלא אשרי משכיל אל דל, ומסתכל בו איך לזכות עמו, זה לא מפרשים, זה המדרש. תסתכל, שכם, איך אתה יכול לזכות אותו. רבי יונה בשעה שראה בן גדולים, אדם שכוונה בן של אנשים חשובים, שירד מנכסיו והוא מתבייש לקחת, אז עכשיו פה רבנו מלמד איך הסדר שאתה עוזר לו שהוא לא יתבייש. היה הולך אצלו ואומר לו, בשביל ששמעתי שנפלה לך ירושה מדינת הים, אני יודע שעוד שנייה יש לך עכשיו עסק, איך היום זה נקרא? עוד שנייה הולך, אני הולך להתחיל באיזה משהו מוצלח, יש לזה שמות כאלו בעולם העסקים. אז קח לך את החפץ הזה, כשאתה מרוויח, תתן לו אותו חזרה. בשעה שנותנו לו, היה אומר לו, מתנה לך נתתי. וכך הוא מקבל את זה בלי שיתבייש. רב לוי בשם רבי חמא בר חנה אמר, 22 פעמים כתוב בתהילים אשרי. טוב, אם היה פה בקים בתנך, ישר כולם מקשים את הקושייה. לא, אין 22, יש יותר. מ-22, יש שתי דרכים לפרש, לתרץ את זה. העץ הספר אומר, יש הרי 25, הוא אומר ככה. אם כתוב 2 באותו מזמור, זה לא נחשב. סופרים רק את האשרי האחד שיש במזמור. ואז יוצא לך 22. הפירוש המרזו אומר משהו קצת יותר עמוק, אומר סופרים רק את האשרי שצמוד למעשה טוב, אבל יש אשרי כאלו שצמודים לאשר שישלם לך את גמולך, אשר שיוכל לנפץ את עולייך על הסלע, אז את זה לא סופרים. אך כל שער כף ב' הם יצל מעשה טוב, כמו שזה מביא, שמביא כאן אשרי משכיל אל דל. אז יש לך פה 22 אשרי, יש 22 כאלו שצמודים למשהו טוב. אומר רבי חמא, סליחה, רב לוי בשם רבי חמא בר חנינא, 22 פעמים כתוב אשרי, ומכולם לא נטל אפוחי, מה זה אפוחי? שכר, משהו טוב, אלא זה, אשרי משכיל אל דל, למה? ומה אפוחי נטל? ביום רע ימלטהו השם, לפיכך משה מזהיר ישראל כי אמרו חכמים, מה בעצם העניין? יום רע זה דינה של גיהנם, או כעס, ואדם שבעצם אוכל, אדם שבעצם פונה לדל, מעביר את הרע מבשרו, ואומר אמר זו, ככה, אשרי משכיל אל דל, גדול מכל הפוחי, שכאן כתוב ביום רע ימלטהו השם, מן הגיהנום שיזכה לעולם הבא מיד. אז אשר משכיל אל דל, זה בעצם האשרה יותר גבוה, יותר מכל הכף ב'. כף ב' זה הסדר של האותיות. זה הסדר שבעצם כל המציאות כלולה בתוך האשרה הזה, בא האשרה המיוחד הזה, מעלה את המציאות של האדם מעל הכל, המציאות היותר עליונה של עולם שכולו טוב, זה עולם הבא. שנזכה בעזרת השם.